בבא קמא דף קט, מתחילים בעזרת השם, דף קט עמוד ב' במשנה למטה. אדם יש ברשותו תכריך כתבים נדירים, כתב יד קודש של הגאון מווילנה, שעוד לא יצאו לאור. הוא רוצה לשמור עליהם, עד שהוא ידפיס ויוציא אותם לאור. הוא מחפש איכן הוא יכול לשמור על דברים כאלה יקרים, הוא נזכר שיש לו איזה שכן, שברשותו יש כספת, אוצר מנוצר, דופק אצלו בדלת. אני רוצה לשתף אותך בסוד, ברשותי יש כתב יד של הגאון מווילנה, שעוד לא הדפיסו את זה. אני מחפש מישהו שידפיס ויפיץ את זה בצורה מושלמת. בינתיים, אני מבקש ממך, יש לך כספת, תשמור לי על הכתבים האלה אצלך בכספת. בוודאי מה השאלה? מוכן לקבל על עצמו שמירה. אתה רוצה שכר? בחינם, שומר חינם. אחרי שהוא הבעל של הכתבים יצר קשר עם איזה חברת הוצאה לאור, איזה מכון הוצאה לאור, והוא בא לקחת את הכתבים, הוא שואל את השומר, היכן פקדוני? ואותו שומר טוען שהפיקדון לא נמצא ברשותו. המשנה מדברת על אחת משתי אפשרויות. או שהוא אומר לו, עבד. פיקדון נאבד. או שהוא אומר לו, הפיקדון נגנב. או טענת הוועידה, או טענת גניבה. בין כך ובין כך, מכיוון שהוא שומר חינם, הוא פטור בגניבה והוועידה. אבל הוא צריך להישבע. המפקיד אומר לו, משביעך אני. והוא אמר אמן, זה נקרא שהוא קיבל עליו שבועה, וזה נקרא שהוא נשבע. אם אחר כך, אותו שומר, הגיע ערב יום כיפור, הרהורי חרטה בליבו, הוא יודע את האמת, זה לא נאבד, זה לא נגנב, הוא נשבע לשקר, פחז עליו יצרו והוא לקח את הכתבים לעצמו, הוא נשבע לשקר שזה נאבד או נגנב, והוא בא להודות, עד רבה, הוא בא להודות, אז קודם כל צריך לשלם, להחזיר את הכתבים, ו... כאן, מכיוון שהוא נשבע לשקר, שזה נגנב או נאבד, הוא יצטרך כפרה. אז הוא מוסיף חומש, צריך להעריך כמה הכתבים האלה שווים, להוסיף עוד תשלום של חומש לבעלים, ולהביא קורבן אשם גזלות. זה במקרה שהוא הודה. אם הוא לא הודה, אלא, העדים מעידים אותו אחר כך, אחרי שהוא נשבע, מעידים אותו, שהוא בעצמו... לקח את הפיקדון, אכל אותו או לקח אותו לעצמו. כאן יש הבדל אם השומר טען שהפיקדון נאבד, שאז הוא משלם רק קרן, לא כמו כשהוא הודע מעצמו שאז הוא משלם קרן וחומש ואשם, לבין במקרה שכששאלו אותו היכן פיקדוני והוא אמר לו נגנב והשביעו אותו משביעך אני ואמר אמן, והעדים העדים אותו שגנבו, שמכיוון שהטענה לא הייתה טענת הוועידה, אלא טענת גניבה, שם הוא משלם תשלומי כפל. אבל אין הבדל לעניין אם הוא הודה מעצמו, בין אם הוא טען טענת עבד לבין אם הוא טען טענת גניבה, שבשניהם הוא משלם קרן, חומש ואשם. עוד אומרת המשנה, הגוזל את אביו, אז חייב להשיב את הגזלה לאביו. ואם הוא נשבע לו לשקר, ואחר כך הוא הודה, צריך להוסיף חומש ולהביא קורבן אשם גזלות. אבל אם אביו מת וכעת הוא היורש, מה הוא יחזיר לעצמו את הגזלה? מה הוא עושה? הרי זה יש לו הלכה מיוחדת שהוא חייב להוציא את הגזלה מתחת ידו כדי לקיים מצוות השבה. ואף על פי שמצד הדין הוא יורש את החלק של הגזלה או לבד, או עם שאר האחים, אם הוא היורש היחיד, אז לבד, ואם יש לו עוד אחים, אז עם שאר האחים. בכל זאת, בגלל שהוא נשבע לשקר והודה, כדי לקיים תשובה על מה שהוא עשה, הוא צריך להוציא את הגזלה מתחת ידו. ולכן, משלם את הקרן והחומש לשאר היורשים, ומביא קורבן אשם גזלות. אם יש לו עוד אחים, שהם בניו של אביו, נותן את הגזלה לבניו של אביו. ואם הוא בן יחיד, אז... הוא הולך לשלב הבא בירושה. נותן לאחים של אביו, לדודים שלו. ואם אינו רוצה להפסיד את חלקו בירושה, או שאין לו מספיק נכסים כדי שהוא יוכל לוותר על חלקו, יש לו עצה איך מצד אחד הוא משלם, אבל מצד שני הוא לא מפסיד את הכסף הזה. הוא משלם על ידי שהוא לוקח הלוואה ממישהו אחר, את הסכום של הגזלה, ועם ההלוואה הזאת הוא משלם את הגזלה, ואז הוא יכול להביא אשם גזלות, לחפר על השבועת שקר שלו, על הגזלה, ומקיים מצוות השבה, ואז כשבאים לבקש ממנו תחזיר את ההלוואה, הוא אומר להם, הבעלי חוב באים ונפרעים ממה שהשיב הגזלן ליורשים, את החלק שהיה ראוי להיות שלו מדין ירושה. עם ההצעה הזאת אפשר להשתמש גם אם אבא אוסר בהנאה את נכסיו על בנו. האומר לבנו, קורבן אסור ליהנות ממנו. הוא קודש. אז אחד אומר לבנו, כמו שקורבן אסור בהנאה, כך, כמו קונם, כך היא אתה נהנה מהנכסים שלי. אז כל זמן שהנכסים הם שלו, כשהוא חי, אז הבן אסור לו ליהנות מהנכסים של אביו. אבל אם מת אביו, זה כבר לא נכסים שלו, של האבא. אז ירשנו, הבן יכול ליהנות מהירושה. ואם הוא אסר את הנכסים על בנו גם אחרי מותו, וחייו הוא במותו, אז אם מת, לא ייהנה מהירושה של אביו, לא ירשנו. ומה הוא יעשה? יחזיר לבניו, אם יש לו עוד אחים שהם היורשים, ייתן להם את חלקו בירושה, או לאחיו, אחים של אביו, דודים שלו. ואם אין לו מה לאכול, יש לו דרך מצד אחד לתת את הירושה לשאר היורשים, ומצד שני לא להפסיד. הוא לווה מאחרים ואוכל, ובעלי החוב באים ונפרעים מהירושה את חלקו. אמר רב יוסף, מה שאמרנו במשנה, שמי שגוזל חייב להוציא את הגזלה מתחת ידו, ואם הוא גזל את אביו והוא היורש, צריך להביא את הגזלה ליורשים אחרים, אם הוא לא מוצא יורשים אחרים לאביו. אף על פי שתמיד יש יורשים. כל בן אדם בישראל שנולד יהודי, דורות יהודים, עד יעקב אבינו לכולם יש יורשים. זאת אומרת, אם לא בניו, אביו, אחיו, זה יכול תמיד, יכול גם ללכת אביו של אביו, הצאצאים שלו, ואביו של אביו של אביו, הצאצאים שלו, ככה עד יעקב אבינו. תמיד יש לבן אדם יורשים, אבל יכול להיות שהוא לא יודע מהם. שמשמרנו אחרי חורבן יהדות אירופה במלחמת העולם השנייה, היו כאלה שנשארו אחד ממשפחה, כל המשפחה המורחבת, הוא לא ידע אפילו, אם יש לו קרובי משפחה אפילו רחוקים, הוא לא הכיר אותם. אז מה הוא יעשה? איך הוא ישיב ויוציא מתחת ידו את הגזלה? ייתן אפילו לארנקי של צדקה, שייתן את זה לצדקה ויאמר, אמר רב פאפה וצריך שיאמר, זה גזל אבי. אבל זה לא מועיל שהוא ימחל לעצמו. שואת הגמרא, למה לא? עמי, נמחל אלי נפשי, שימחל לעצמו על הגזלה. הוא כעת היורש של הנגזל, והגזלה אמורה להגיע לידיו, הוא מוחל לעצמו. מי לא תנן וכי לא למדנו הלכה שקובעת משנה מפורשת שנגזל יכול למחול הגזלן על התשלום. כמו שראינו בדף קוף ג' לגבי ההלכה, שאם אדם גזל את חברו ונשבע לו לשקר והודה, אז חייב ללכת אחריו אפילו למדי, מקום רחוק, כדי לקיים את המצווה של לאשר הוא לא יתננו, שהתורה מצווה לגבי אדם שנשבע לשקר על גזלה והודה. שהוא חייב לקיים מצוות השבה. צריך ללכת אחריו אפילו למדי, מקום רחוק. אבל אם הנגזל מחל לו על הקרן של הגזלה, וגם אם הוא לא מחל לו על התוספת חומש, שמי שנשבע לשקר והודה צריך להוסיף, על זה לא נאמר לאשר הוא לא יתננו, זה לא מעכב. הוא כבר לא צריך ללכת אחריו למדי. מכל מקום, המשנה כמפורש אומרת דבר ברור, שהנגזל יכול למחול לגזלן על הגזלה, אפילו שהגזלן נשבע לשקר על הגזלה והודה. אז למה כאן היורש שהוא הנגזל לא ימחל לגזלן שהוא בעצמו הגזלן? למה הוא צריך להוציא את הגזלה מתחת ידו? אנחנו רואים מפורש שיש מקרה של אחד שלא הוציא את הגזלה מתחת ידו וזה בסדר. במקרה שהנגזל הוא מישהו אחר והוא מחל לו. לא צריך ללכת אחריו למדי. עכשיו, צריך לדעת, יש הבדל אם אני מוכל למישהו אחר, שזה הרבה יותר קל, או שאני מוכל לעצמי, שזה לא כל כך פשוט. ולכן, באמת, בהמשך רב ששת מתרץ, שבאמת יש את ההבדל הזה. באמת נכון, אפשר למחול, אבל אתה יכול למחול למישהו אחר, אתה לא יכול למחול לעצמך. ויש בדברי הרשב"א הסבר נפלא ומתוק מה באמת ההבדל. זה מאוד מעניין שהיסוד הדברים מבוסס לכאורה על דברי רב ששת בעצמו, שהוא מחלק בין למחול לעצמו ללמחול לאחרים. יש במסכת כתובות אף קופיוד נידון של שניים שחייבים אחד לשני. ראובן חייב לשמעון 1,000 דינרים ושמעון חייב לראובן 1,000 דינרים. אז במקום שכל אחד יחזיר לשני, הגמרא קוראת לזה שם, הפוכי מטרת למה לי, מטרת הכוונה מין נוד כזה, מין סל כזה, מאור, שכנראה מכניסים בתוכו מעות, כסף, בשביל מה אני אתן לך את הסל של הכסף שלי ואתה תיתן את הסל של הכסף שלך? בוא נשאיר כל אחד אצל עצמו את הכסף של עצמו. ואומר רב ששת, ובאמת, זה מועיל. וכמו שמצאנו במסכת נדרים, שיש כזה דבר שאדם אומר, הרי אני כאילו התקבלתי. זאת אומרת, אתה רוצה לשלם לי עכשיו 1,000 דינרי זהב, אני אומר לך, זה כאילו קיבלתי והבאתי לך בחזרה. זה דבר שיכול להועיל. זה סוג אחד של מחילה, שזה כאילו קיבלתי. אף על פי שהשארת את זה אצלך, אני כאילו קיבלתי והחזרתי לך. זה שייך דווקא בשני אנשים. שאני קיבלתי ממך והחזרתי לך. אני לא יכול לקבל מעצמי ולהחזיר לעצמי. לקחת מיד אחת ולהחזיר ליד השנייה. אז לכן, רב ששת באמת מקשה. ולפי דברי הרשב"א, זה באמת הסברה של הקושייה. יש הבדל בין אם אחד מוכל לשני, כמו שנאמר בדף קוף ג', שזה באמת נחשב השווה, זה נחשב שהוא ישיב, הרי אני כאילו התקבלתי, אתה ישבת לי ואני קיבלתי ואני מחזיר לך. אז במקום שתיתן לי ואני אחזיר לך, זה כאילו קיבלתי. זה נחשב השווה גמורה על ידי המחילה. קיימת כאן מצוות לאשר הוא לא יתננו, וישיב את הגזלה. כל מה שאתה רק רוצה לקיים כאן קיימת, אני כאילו קיבלתי והחזרתי לך. אבל זה דווקא בשני אנשים. אבל בבן אדם אחד שמוכל לעצמו כשהוא היורש של הנגזל והוא גם הגזלן והוא צריך לקיים השווה, להגיד לעצמו, הרינו כאילו התקבלתי, מה אתה אומר כאן? כאילו נתתי לעצמי והחזרתי לעצמי, זה לא שייך. אז לכן, סברה מאוד קשה לומר שאדם יכול גם למחול לעצמו ולקיים בזה שהוא כאילו הוציא ושילם את הגזלה. וזה מה שבאמת רב ששת יתרץ בהמשך. אבל לפני כן אמר רבי יוחנן תירוץ אחר. באמת יש ויכוח תנאים, האם אפשר למחול או אי אפשר למחול. ולא קשה, זה לא סותר. המשנה שהבאנו כאן שאפשר למחול, זה כמו דעת רבי יוסי הגלילי שסובר שמועילה מכילה. במשנה שלנו, שחייבים להוציא את הגזלה מתחת ידו והוא לא יכול למחול לעצמו, זה דבריו של רבי עקיבא שהוא חייב לשלם את הגזלה ולא מועילה מכילה. איפה מצאנו את הוויכוח שלהם? בברייתא דתניא. אדם גזל מישהו, חייב להחזיר לו את הגזלה. אם הוא מת, מחזיר את הגזלה ליורשיו. ואם אין לו יורשים, אומרת התורה, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם, נותנים את זה לכהנים. אז הברייתא מפרשת איך ייתכן אדם שאין לו יורשים. איך יש אדם בישראל שאין לו יורשים, אין לו גואלים? הרי אם אין לו בן, אז הוא הולך לבת. אם אין בת, האבא, אחים, תמיד יש מישהו שיורש. ואם זה לא האבא, האבא של האבא, או הצאצאים של האבא של האבא, או האבא של האבא של האבא, עד יעקב אבינו. קודם דיברנו על אדם שלא יודע מי הם הקרובים שלו. ואז הוא נותן לארנק של צדקה. אבל כאן מדברים על אדם שאין לה איש גואל, אין לו יורשים. איך ייתכן דבר כזה? איך יש אדם בישראל שאין לו גואלים? אלא מדברים כאן בגזל הגר. אדם שזוכה להתגייר, היה גוי גמור וזכה להיכנס תחת כנפי השכינה. כשהוא מתגייר, הוא כמו תינוק שנולד. הוא כבר לא מתייחס אחרי המשפחה שלו שהיו לו כשהוא היה גוי. מעכשיו מצד עיקר דין תורה הוא נחשב בריאה חדשה, שאין לו קרובים. אם הוא מתחתן אחר כך, נולדים לו ילדים אחר כך, אז יש לו עכשיו קרובים. אבל אם לא, יכול להיות שאין לו יורשים בכלל. הרי שגזל אחד את הגר הזה, ונשבע לו לשקר שהוא לא גזל, והודה. אז צריך להחזיר את זה לגר. אבל הוא שמע שמועה מוטעת שמת הגר. אז הוא חשב שהוא צריך לעשות מה שעושים, שהתורה אומרת שצריך להחזיר את הגזלה לכהנים. היה מעלה כספו והשמו לירושלים. ובדרך הוא פוגש באותו הגר. אתה חי, שמח. שמח לפגוש אותך. אתה יודע, אני באמת נשבעתי לך ש... לא גזלתי, ואני עודדתי אחר כך שכן, וכולי, כך את הגזלה. אז הוא אומר לו, בשביל מה? הרי אני מכיר אותך, המצב שלך דחוק, אני ברוך השם, השם הרחיב את גבולי, יש לי מספיק כסף. תשאיר את הכסף אצלך עכשיו, אבל אני רוצה להחזיר את הגזלה, אני רוצה להביא ישם גזלות. אתה יודע מה? תשאיר את זה אצלך בתור הלוואה, זקפו עליו במלווה. ואחר כך הוא שומע שהגר הזה מת. אומר רבי יוסי הגלילי, שלפי דעתו מועילה מכילה, זכה הלה במה שבידו, הגזלן שכעת המעות נמצאים אצלו בתורת הלוואה, זוכה בכסף של הגר. אין לגר הזה יורשים אחרים. וכל הקודם לזכות בנכסיו זכה. אז הוא, שהוא מוחזק, זכה ראשון בכסף הזה. דברי רבי יוסי הגלילי, והוא בזה גם יוצא ידי חובת השבת הגזלה. אף פי שהוא לא ישיב גזלה, הוא אף פעם לא הוציא את הגזלה מתחת ידו, הוא יכול להביא שם גזלות, הכל בסדר. רבי עקיבא אומר, אין לו תקנה עד שיוציא גזלו מתחת ידו. לפי זה מה אנחנו רואים? דעת רבי יוסי הגלילי מועילה מכילה, ודעת רבי עקיבא לא מועילה מכילה. מה שרבי יוסי הגלילי אומר שמועילה מכילה, אומר רבי יוחנן, לפי דעתי אין הבדל, לא שנה לנפשי. הוא יכול גם למחול לעצמו. שאלת, איך ייתכן שהיורש של אביו, שגזל את אביו, מוחל לעצמו? רבי יוסי הגלילי סבר שזה מועיל. כמו שראינו, שאם הגר מת, אז הגזלן שגזל את הגר זוכה במה שבידו, והוא יכול למחול לעצמו על הגזלה שהוא זכה בה. הגמרא מבינה שלפי רבי יוסי הגלילי, גם אם הוא לא היה, גם אם הגר לא היה, אומר לגזלן, תשאיר את המעות אצלך, במקום שהם יהיו גזלה, הם יהיו אצלך בתורת הלוואה. אבל שזה עדיין נמצא אצל הגזלן בתורת גזלה, אם הגר מת והוא זוכה במה שבידו, כיוון שהוא מחל לעצמו, אז זה מועיל, ככה רבי יוחנן מבין בדברי רבי יוסי הגלילי. וכן, במשנה שלנו, כשאדם גזל את אביו ומת אביו, הוא יכול למחול לעצמו. וזה ודאי, לא שנה לאחרים, זה ודאי מעצם אחיד. ודאי שהנגזל יכול למחול לגוזל. ובאמת המשנה, בדף קוף ג' שאפשר למחול, זה כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי. ולפי רבי עקיבא, אין אפשרות למחול על הגזלה. ולפי דעתו, נשנה את המשנה שלנו. ולא שנה לאחרים, לפי דעתו, גם במקרה שהוא בא למחול לאחרים, ולא שנה לנפשי, וגם במקרה שהוא בא למחול לעצמו, לא מעצים אחיל, הוא לא יכול למחול, אלא הגזלה צריכה לצאת תחת ידו. המשנה שלנו כאן זה כמו שיטתו, ולכן חייב אותו גזלן להוציא מתחת ידו את הקרן והחומש ולתת את זה ליורשים אחרים. והאמת היא שלפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, שמועילה מכילה, לא צריך להגיע לזה שהגר אמר לגזלן, אני הופך לך את הגזלה למלווה. הוא עדין אפילו לא זקפו במלווה. גם כן, אפילו שזה נשאר אצל הגזלן בתורת גזלה, כשהוא יורש את הגר שאין לו יורשים, הוא זוכה בנכסיו של הגר שאין לו יורשים, הוא מוחה לעצמו, והוא זוכה במה שבידו. והעדי קטן יזקפו עליו במלווה. למה בכל זאת הברייתא מדברת על מקרה שבו הגר החליף את הגזלה אצל הגזלן למלווה? זה להודיעך כוחו דרבי עקיבא שסובר שלא מועילה מכילה. ואפילו אם הגר אומר לגזלן, אני מוחה לך על הגזלה. מעכשיו המעות האלה יהיו אצלך בתורת מלווה, שהוא בעצם מוחה לאחרים. בכל זאת אין לו תקנה לאותו גזלן עד שיוציא גזלה מתחת ידו. אם כן, העמדנו את ההבדל בין שתי המשניות לפי דעת רבי יוחנן. שהמשנה בדף קוף ג' שמועילה מכילה, דעתו של רבי יוסי הגלילי, והמשנה כאן שלא מועילה מכילה, זה דעתו של רבי עקיבא. מה שמועילה מכילה זה רבי יוסי הגלילי, מה שלא מועילה מכילה זה רבי עקיבא. מתקיף לרב ששת. שים לב דבר מעניין. מה יוצא? שהמשנה בדף קוף ג' שמועילה מכילה, באה לחדש את דעתו של רבי יוסי הגלילי. וכשכותבים שם מה שאפשר למחול, על איזה מקרה מדברים? על מקרה שהוא יותר פשוט, שאחד מוחה לשני. אי אחי, אם זה נכון, היה עדיף שלפי רבי יוסי הגלילי, שמועילה מכילה, אפילו לעצמו, לשמיינן, תחדש את השיטה שלו במשנה שלנו, שהוא בא למחול לעצמו, לנפשי, ונאמר שאם מת אביו, הבן פטור מהגזל, כי הוא מוחל לעצמו. וכל שכן נדע שהוא יכול למחול לאחרים. ולרבי עקיבא, במקום לחדש את החידוש שאי אפשר למחול כאן אצלנו, לגבי שאדם אוכל לעצמו, היה עדיף לשמיינן שיחדש את השיטה שלו בדף קוף ג' ששם כתוב ש... מישהו בא למחול לאחר, תחדש שמה שאי אפשר למחול, אפילו לאחרים דלא מעצים מכיל, ואז נדע, כל שכן, לנפשי, לעצמו, ודאי דלא מעצים מאכיל, ודאי שהוא לא יכול למחול לעצמו. אלא, חייב להיות, אומר רב ששת, שגם המשנה שלנו, שהוא לא יכול למחול לעצמו, וגם המשנה שם, שהוא כן יכול למחול, לאחרים, שניהם זה כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי. וכי כאמר רבי יוסי הגלילי דמעצים מאכיל, מה שרבי יוסי הגלילי אומר שאפשר למחול על הקרן, זה הכוונה לאחרים. כמו שאמרנו, אולי נדייק בלשון של רשי במסכת גיטין דף ע"ד, שכשאדם אוכל אבי כאילו קיבל מעות ממש. כך אומר רשי במסכת גיטין דף ע"ד, שאחד מוכל לשני על תשלום, זה כאילו קיבל מעות ממש. אז אם כן, התקיימה כאן השבת גזלה, לאשר הוא לא יתננו וישיב את הגזלה. זה כשהוא מוכל לאחרים. אבל כשהוא מוכל לעצמו, לנפשי, לא מצי מאכיל, הוא לא יכול למחול. הוא צריך להוציא גזלה מתחת ידו. אלא בכל זאת המאי, למה זכה הגזלן שגזל את הגר במה שבידו? זה לא כמו שרצינו להעמיד את דבריו של רבי יוסי הגלילי, שזה לא משנה אם הוא זקף עליו במלווה או לא זקף עליו במלווה, והמושג של מלווה זה בשביל להודיע כוחו של רבי עקיבא. לפי דעת רב ששת, הוא חולק על רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שזה בא להשמיע דעתו של רבי עקיבא. רב ששת אומר לא, זה בא בשביל להביא את דעתו של רבי יוסי הגלילי. משום דזקפן עליו במלווה, מכיוון שהגר מחל למישהו אחר, לגזלן, מועילה מכילה, כשהוא הפך את זה מגזלה להלוואה. ולכן הוא זוכה במה שבידו. אבל אם לא, אם הגר לא היה אומר לגזלן שהגזלה תהיה אצלו בתורת מלווה, אלא זה היה נשאר אצלו בתורת גזלה והגר היה מת, אז הוא לא היה זוכה במה שבידו, כי הוא לא יכול למחול לעצמו. אלא היה צריך לתת את זה לקופה של צדקה. זה הדעה של רב ששת. דעה שלישית, דעתו של רבה, הוא אומר, גם המשנה שלנו שאי אפשר למחול לעצמו, וגם המשנה בדף קוף ג' שאפשר למחול, שניהם נשנו כמו דעתו של רבי עקיבא. ולא כמו שאמרת שלפי רבי עקיבא, שלא יכול למחול, זה לא לעצמו ולא לאחרים. אלא כי אמר רבי עקיבא דלא מעצים מכיל, מה שרבי עקיבא סובר שאי אפשר למחול זה רק לנפשי, רק לעצמו לא יכול למחול. אבל לאחרים מעצים מכיל, לאחרים הוא כן יכול למחול. ולכן, מה שנאמר בדף קוף ג' שהוא יכול למחול, יכול להתאים אפילו לפי דעתו של רבי עקיבא. אבל למחול לעצמו על גזל אביו, זה הוא לא יכול, כי זה מחילה לעצמו, וכן בגזל הגר, הוא לא יכול לזכות במה שבידו, כי הוא לא יכול למחול לעצמו, אין לו תקנה עד שיוציא גזלה מתחת ידו. נמצא אם כן שיש לנו שלוש דעות איך להעמיד את המשנה בדף קוף ג' שאדם יכול למחול לאחרים, ואיך להעמיד את המשנה כאן שאדם לא יכול למחול לעצמו. לפי דעת רבי יוחנן, פשוט תלוי בוויכוח, בין רבי יוסי הגלילי, שהוא סובר את המשנה שם בדף קוף ג' שאפשר למחול, ולפי דעתו גם כאן, אפילו שזה לעצמו אפשר למחול. והמשנה אצלנו שכתוב שאי אפשר למחול לעצמו, זה דעתו של רבי עקיבא, שסובר שאי אפשר למחול, ובאמת גם שם, בדף קוף ג' שהוא בא למחול לאחרים, לפי רבי עקיבא באמת לא יוכל למחול. זה דעת רבי יוחנן. דעה שנייה זה דעת רב ששת, שהוא סובר שגם המשנה שם וגם המשנה כאן, זה דעתו של רבי יוסי הגלילי שמועילה מחילה, ולכן לאחרים הוא יכול למחול, כמו שנאמר בדף קוף ג', ומה שכתוב כאן שאי אפשר למחול, כי זה מדבר למחילה לעצמו, שזה אי אפשר. והתירוץ השלישי, הדעה השלישית, זה דעתו של רבא, ששתי המשניות זה כמו דעתו של רבי עקיבא, וכמו שבדרך כלל משתדלים להעמיד סתם משנה כמו דעתו של רבי עקיבא, ומה שכתוב שאי אפשר למחול כאן אצלנו, בגלל שזה לעצמו, ומה שכתוב שם בדף קוף ג' שאפשר למחול, גם רבי עקיבא מודה לפי דעת רבא, שלאחרים כן אפשר למחול. שואלת הגמרא, מכלל דבריו של רבא וגם רבי יוחנן, יוצא שרבי יוסי הגלילי סובר שאפשר למחול אפילו לנפשי, אפילו לעצמו נמי מעצי מחיל. לפי זה, אלא מה שהתורה אומרת שאחד גזל את הגר, כאמר רחמנה שעם הגר הזה אין לו יורשים, נותנים את הגזלה לכהנים. איך היא משכחת לה? למה שייתן את הגזלה לכהנים? שימחול לעצמו. אמר רבא, כאן באיזה מקרה מדובר? אחא במאי עסקינן, כשגזל את הגר ונשבע לו שלא גזל בחייו של הגר. ומת הגר, והוא עדיין לא הודה, רק לאחר מיתה הוא הודה. ורק עכשיו הוא התחייב. דבידנא דהודי, בזמן שהוא מודה, הגר כבר לא בעולם. וכנאו השם, כיוון שהגר לא זוכה בגזלה, הקדוש ברוך הוא מיד זוכה בגזלה ובחומש, ונתנו לכהנים שזוכים משולחנו של הקדוש ברוך הוא. ומה שאמרנו שיכול למחול לעצמו, מדובר כשהוא הודה בחיי הגר, ואז נעשה אצל הגזלן כמו מלווה שצריך להחזיר לגר, ולאחר מכן את הגר, אז סובר רבי יוסי הגלילי שיכול למחול לעצמו. ביי רבינה. רבינה שואל, האם המושג של גזל הגר שמת, שנותנים לכהנים, נאמר גם בגיורת? מהו? צד אחד, התורה אומרת, ואם אין לאיש גואל, אמר רחמנה, ולא אישה, הוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, אורחי דקראו, דרך התורה לכתוב איש ולכלול גם אישה. אמר לי רב אהרון, יש שתי פעמים בשס שמוזכר רב אהרון, ובשתי הפעמים הוא אומר לרבינה, ובשני המקומות הוא מדבר בעניינים שקשורים לכהונה. אז זה סימן טוב לזכור שאהרון מדבר על עניינים של כהנים. הוא אומר, יש לי תשובה לשאלה של רבינה מברייתא, תשמע, דתניא. כתוב איש, אין לי אלא שגזלת איש, גר שמת ואין לו יורשים, הולכת לכהנים. אישה מניין שהדין שלה כמו איש. שהוא אומר בפסוק שם, ואם אין לאיש גואל להשיב, האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. כתוב כאן פעמיים לשון השווה, הרי כאן שניים. זה בא לרבות להשיב לכהנים גם גזל של גיורת. זה פירוש אחד ברש"י. אם כן, שגם גזל הגיורת נותנים לכהנים, מה תלמוד לומר המיעוט איש? תכתוב, ואם אין לו גואל, ללמד אותנו שדווקא איש גדול, מעל 13 שנים ויום אחד, אתה צריך לחזור אחריו לבדוק אם יש לו בנים גואלים שנולדו אחרי שהוא התגייר, והייתה אורתם ולידתם בקדושה. אם לאו, ורק אם הוא בדק ולא מצא יורשים, הגזלה יוצאת לכהנים. אבל קטן שהתגייר, אי אתה צריך לחזור אחריו, אלא בידוע שאין לו גואלין, כי קטן אינו מוליד. ונותן את הגזלה מיד לכהנים. תנו רבנן ברייתא, מה שאמרנו שצריך לתת את הגזלה של הגר שמת ואין לו יורשים, נשבעו לשקר והודו, נותנים את זה לכהנים. הפסוק אומר שנותנים את זה להשם לכהן. זה בא ללמד שבזמן שהאדם הודה, קנאו הקדוש ברוך הוא, השם, ונתנו לכהן, איזה כהנים נותנים את זה? שעובדים באותו שבוע בבית המקדש, באותו משמר, היו 24 משמרות, משפחות של כהנים, שבכל שבוע עבדו בבית המקדש משפחה אחת, משמר אחד. ונותנים את הגזלה הזאת לכהנים שבאותו משמר, שבמשמר הזה הקריבו את קורבן השם גזלות שלו. שואלת הגמרא, אתה אומר שהשם נתנו לכהן שבאותו משמר, מי אמר? או אינו אלא לכל כהן שירצה, לא דווקא שבאותו משמר, כשהוא אומר אחר כך בפסוק, שהשבת הגזלה לכהן היא מלבד האשם גזלות, אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, כי הרי אותו גזלן שנשבע לשקר ועוד היה צריך להביא גם אשם גזלות, אז חוץ מאל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, נותנים את זה. הרי של הכהן שבאותו משמר שהוא זה שמקריב את האשם הזה וזוכה בו, בו הכתוב מדבר שהוא גם כן מקבל את הגזלה של הגר. תנו הבנן, ברייתא נוספת. הרי שהיה הגוזל כהן ומת הגר, והגזלן חיכה למשמר שלו שהוא אמור לעבוד בבית המקדש, ואז הוא הודה על הגזלה. מניין שלא יאמר הכהן לעצמו, הועיל והגזל הזה יוצא לכהנים שבאותו משמר, והרי הוא כעת תחת ידי, יהיה כבר עכשיו שלי, אני לא אביא אותו לכל המשמר. ואפשר למועד זה בקל וחומר, דין הוא, אם בשל גזלת אחרים, כשגוזל שגזל גר, יביא את הגזלה בזמן של המשמר שלי, אני זוכה, הוא זוכה בגזלה יחד עם כל המשמר, בשל עצמו לא כל שכן שיזכה ויטול את הכל. אבל אומרים תוספות, הוא לא יכול לטעון את הטענה הזאת, כי נאמר לו, מאיפה אתה רוצה ללמוד את הקל וחומר? ממקרה של אדם אחר שגזל גר, שאז אתה מקבל חלק ביחד עם כולם? אז עכשיו אתה רוצה לקבל את הכל לעצמך? יש כלל, כשלומדים קל וחומר, דיו, די לו, לבא מן הדין, למי שלומדים אותו מקל וחומר, להיות כנידון, שהוא לא יהיה יותר ממי שהוא לומד ממנו את הקל וחומר. אתה רוצה ללמוד מגזל של מישהו אחר שמתחלק לכל הכהנים, אתה רוצה שעכשיו הגזל הגר שהוא בעצמו גזל יישאר רק אצלו? שפחות יהיה כמו המקרה שממנו הוא לומד, שזה מתחלק בין כולם. רבי נתן אומר, שהיינו יכולים לטעות שכהן שגזל את הגר, יכול לומר בלשון אחר שהוא יזכה לעצמו בכל גזל הגר. כי הוא יכול לומר, אם אני עכשיו עובד באיזה משמר של כהנים, השבוע הזה זה המשמר שלי, אני כהן וזה המשמר שלי. אם יבוא איזה כהן שצריך להקריב קורבן של עצמו. התורה אומרת שכהן יכול לבוא מתי שהוא רוצה, אפילו אם זה לא השבוע של המשמר שלו, ולהקריב את הקורבן של עצמו, ומקבל את כל מתנות הכהונה, את הבשר, את האור של הקורבן הזה, הוא מקבל רק לעצמו. אם היה מגיע עכשיו כהן כזה, בשבוע שאני, זה המשמר שלי, מקריב את הקורבן, לא הייתי אומר לו מילה, לא היה לי שום חלק בקורבן שלו. אם הוא מגיע אליי ואומר לי, תראה, אני רוצה שאתה תקריב בשבילי את הקורבן שלי, אז אני זוכה בקורבן שלו. הוא לא יכול להוציא ממני עכשיו את הבשר והאור. המתנות כהונה של הקורבן הזה שייכים לי, כך אומרת התורה. אם הוא היה מקריב בעצמו, הוא היה זוכה בעצמו. ואם הוא נותן לכהן אחד מאנשי המשמר להקריב לו, אותו כהן זוכה בזה. עכשיו שים לב דבר מעניין. ומה במקרה כזה, שזה דבר שאין לו חלק בו, לא היה לי חלק בקורבן של הכהן ההוא שהגיע עכשיו. אם הוא היה רוצה, הוא היה לבד מקריב את זה לעצמו וזוכה בהכל לעצמו. אלא אם כן, עד שיכנס ברשותו. אם הכהן הזה היה מביא את הקורבן לאנשי משמר, הוא אומר להם, תקריבו לי את הקורבן, אז כולם הם מתקבלים את זה בשווה. וכשיכנס לרשותו, אם אותו כהן לא היה נותן את הקורבן סתם לשאר הכהנים, תקריבו אחד ממכם את הקורבן הזה, אלא הוא אומר לי, תקריב אתה בשבילי את הקורבן הזה, אז זה היה רק שלי, ככה ההלכה, ככה אומרת התורה, שהוא אינו יכול להוציא מידו. ואף אחד לא יכול להוציא ממני. אז אם כן, נמצא שהקורבן של הכהן ההוא, לא היה לי חלק בו, אפילו לא עם שאר הכהנים, כי הוא היה יכול להקריב את זה לבד. ואם הוא היה נותן את זה לשאר הכהנים, היה לי חלק בו כמו שאר הכהנים. עכשיו שהוא נותן את זה לי, אז זה רק שלי ולא של אף אחד. אף על פי שלפני שהוא נתן את זה, לא היה לי בזה שום חלק, אפילו לא עם השאר. בכל זאת, כשהוא נותן את זה לי, זה רק שלי, ואף אחד לא יכול להוציא את זה מיידי. אז אם כן, כאן, בגזל הגר שאני בעצמי גזלתי חלילה, דבר שיש לו חלק בו עד שלא ייכנס ברשותו. גזל הגר שאם נאמר, היה פה מישהו אחר שגזל את הגר, אז כל בני המשמרה היה להם חלק בו, גם לי, בין שאר אנשי המשמרה היה חלק בו. גם אם זה לא נכנס לרשותי, עצם זה שהגיע כאן מישהו שגזל גר, בא להקריב את הקורבן השם גזלות שלו, אז היה לי חלק בגזל הגר הזה, כי אני עכשיו בשבוע הזה באותו משמר. אם כן, כשהוא בעצמו הגזלן, כשהכהן עצמו באותו משמר הוא הגזלן, שנכנס לרשותו, שהגזלה כבר נמצאת ברשותו, אינו דין, דין אחר יכול להוציא מידו. אומר הכהן, שזה עכשיו יהיה כולו רק שלי. אומרת הברייתא, לא, הדין הוא לא ככה, אלא אומרים לו, אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, קורבן של כהן ממשמר אחר שהתנדב בעצמו, שכשם שאין לו חלק בו, כמו שלך לא היה חלק בו לפני שהוא נתן לך להקריב בשבילו, כך אין לאחרים חלק בו. גם הכהנים האחרים, אנשי המשמר, לא היה להם שום חלק בקורבן של הכהן ההוא, כי הוא היה יכול לבד להקריב לעצמו, כי הוא הרי בעצמו כהן והקורבן שלו. תאמר בגזל הגר שמישהו אחר מביא לכהן אחד מהמשמר, שכשם שיש לו חלק בו, אפילו שלא נכנס לרשותו, כי יש לו ביחד עם שאר הכהנים חלק בו, כך יש לאחרים, לכל אנשי המשמר חלק בו. כי הרי גזל הגר מתחלק לכל המשמר. ולכן הוא גם לא יכול לזכות לבד בגזל הגר של עצמו. לכן גם כהן, שהוא בעצמו גזל את הגר, גזלו, אלא גזלו יוצא מתחת ידו, ומתחלק לכל אחיו הכהנים. ואם תשאל והכתיב, הפסוק אומר, ואיש את קודשיו לא יהיו. זאת אומרת, הקורבן של עצמי, אני זוכה בו. אם אני כהן, כמובן מדברים פה, הפסוק הזה מדבר על כהן, איש את קודשיו לא יהיו, כהן שהוא בעצמו מקריב את הקורבן של עצמו, הוא זוכה במתנות כהונה של הקורבן שלו, בבשר והאור. אז אם כן, הכהן הגזלן, הוא הרי מקריב גם את האל הכיפורים של עצמו, את האשם גזולות של עצמו. ואמרנו שהמקריב את אל הכיפורים מקבל את הגזל הגר. כמו שכתוב, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, זאת אומרת, גר שאין לו יורשים, שהחזירו ליורשים את הגזלה, האשם המושב להשם, דהיינו הגזל הגר הזה שנקרא האשם, שמושב, הוא מושב להשם, זוכה בו, קונה אותו הקדוש ברוך הוא, ונותן אותו לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, לומדים, שנותנים את זה לכהנים של אותו משמר, שהם מקריבים את אל הכיפורים, את האשם גזלות, אבל כאן שהגר, שהכהן, הוא גזל את הגר, והוא מקריב את אל הכיפורים של עצמו, אז אם כן הוא זה שהאל הכיפורים שלו, אז הוא אמור לקבל את כל גזל הגר. תרץ את הגמרא. בתחילה הגמרא הייתה סבורה לתרץ, שיש הבדל בין כהן טהור לכהן טמא. אם הוא היה כהן טהור, באמת גזל הגר היה שלו, ואחר מה עסקינן, כאן מדובר בכהן טמא, שהוא לא יכול להקריב את אל הכיפורים, ולכן הוא לא יכול להשאיר את הגזלה לעצמו. שואלת הגמרא, אם מדובר פה בכהן טמא, אז איך אמרנו מקודם לגבי גזל הגר, דבר שיש לו חלק בו, וכי כהן טמא מאיתלי, וכי יש לו חלק בגזל הגר, הרי כיוון שהוא טמא, אין לו חלק בקודשי הבית מקדש, וגם לא באורות, והרי גזל הגר זה גם מקודשי המקדש, אז הוא לא אמור לקבל את זה. מה שאמרנו שגזל הגר מתחלק לכהנים שבאותו משמר, זה דווקא תיאורים, ואם כתוב שיש לו חלק בגזל הגר, מוכרח לומר שמדובר פה בכהן טהור, ואם הוא טהור, למה הוא לא יכול להשאיר אצלו את כל הגזלה? הרי הוא זה שזוכה באל הכיפורים, כי הרי זה קורבן שלו, וכהן שמקריב קורבן של עצמו, רק הוא יש לו חלק בזה, וזה שונה משאר מקרים שכל הכהנים של המשמר יש להם חלק באל הכיפורים, מכיוון שזה מגיע פה מישהו אחר ומביא להם קורבן, אבל כאן כשזה הכהן עצמו, זה הקורבן שלו, הוא בעצמו זוכה בזה, אז שיזכה גם בגזל הגר, שמי שזוכה באל הכיפורים זוכה בו. אלא לכם תרץ את הגמרא, מדובר פה באמת בכהן טהור. ואף על פי כן, הוא לא יכול להשאיר אצלו לבד את כל הגזלה, זה מתחלק לכל הכהנים שבאותו משמר. למה? לומדים גזרה שווה. אתיה, המילה לכהן שכתובה כאן לגבי גזל הגר, מהמילה לכהן שכתובה משדה אחוזה. אדם מקדיש שדה בארץ ישראל. שדה שלו, בארץ ישראל. בזמן שבית מקדש קיים, ובזמן שעם ישראל נמצאים בארץ ישראל בנחלתם, ונוהגים גם שנות יובל, כל 50 שנה זה שנת יובל, ששלחות מיוחדות בשדות שאמורות לחזור לבעליהם בשנת היובל. אדם אחר שדה, בשנת יובל השדה אמורה לחזור אליו, ואמורה להיווצר מציאות כזאת, שכל אחד מהשבטים שקיבל נחלה בארץ ישראל, בסוף בשנת יובל הנחלה חוזרת אליו, אף על פי שהוא מכר אותה. ולגבי זה יש הלכה, אם אדם הקדיש שדה אחוזה. דהיינו שדה, הוא הקדיש שדה מירושה שהוא קיבל מארץ ישראל, מהנחלה שהוא קיבל בארץ ישראל. אז אם הוא לא גאל, פדה, קנה בחזרה את השדה עד שנת היובל, מגיע שנת היובל, השדה מתחלקת בין הכהנים שביום הכיפורים באותה שנה בדיוק יצא שהם עובדים בבית המקדש. כל שדה האחוזה האלה באים אל אותם הכהנים, הם זוכים בשדות האלה. שם כתוב לכהן, והברייתא דורשת שם, תניא, אדם שמקדיש שדה האחוזה ולא גאל את זה מההקדש, והגזבר מכר את זה לאחרים, אז בשנת היובל השדה חוזרת, הקונה שקנה את השדה מההקדש, מחזיר את השדה להקדש, ומחלקים את השדה לכהנים. וכמו שאומרת התורה, והייתה השדה בצאתו ביובל קודש להשם, כשדה החרם לכהן, כתוב את המילה לכהן, תהיה אחוזתו, לומדים גזירה שווה. ושם הברייתא דורשת ממה שכתוב אחוזתו, מה תלמוד לומר? היה צריך להיות כתוב רק לכהן תהיה, מה התורה מוסיפה בזה שכתוב אחוזתו, אלא מניין לשדה האחוזה, שהגזבר מחר ויוצאה מהקונה להתחלק לכהנים בשנת היובל, והקונה מהגזבר שגאל את השדה, הוא בעצמו היה אחד מן הכהנים. זאת אומרת, אדם הקדיש שדה אחוזה, השדה שלו עכשיו נמצאת ברשות בית מקדש, ברשות ההקדש. הגזבר מחפש למי למכור את זה. הגיע כהן ובא לקנות את זה, בא לגאול את זה. ובדיוק הוא חישב שהוא אמור להיות במשמר באותו זמן, באותו שבוע של יום הכיפורים של שנת יובל, שהוא אמור לקבל את החלק בשדה הזה ביחד עם שאר הכהנים. מניין שלא יאמר אותו כהן כשבא היובל, הועיל ויוצא לכהן ביובל, והרי תחת ידי תהיה שלי, אני מוחזק בה, אני אקבל את כולה. ודין הוא, אם ישראל קנה מהגזבר ומגיע שנת היובל, ואני הרי במשמר של אותו יום הכיפורים של שנת יובל, אני הייתי ביחד עם הכהנים לזכות, בשל אחרים אני הייתי זוכה עם כולם, בשל עצמי, שדה שקניתי בעצמי מהגזבר, לא כל שכן שנזכה בכולה, אם כן, אני לא יוציא את השדה מתחת ידית. תלמוד לומר, לכן אומר הפסוק, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, האחוזה שהוא ירש מאביו, היא תהיה שלו, ואין השדה הזו שהוא קנה מהגזבר תהיה שלו. הכיצד? יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכל אחד מהכהנים בשווה, והוא רק מקבל חלק. וכיוון שכאן אנחנו רואים שהוא מקבל חלק יחד עם כולם, אפילו שזה היה תחת ידו, ככה גם לומדים בגזירה שווה לכהן שכתוב לגבי גזל הגר, שאפילו שהוא בעצמו גזל את הגר וזה נמצא ברשותו, בכל זאת זה יוצא מתחת ידו ומתחלק לכולם ומקבל בזה חלק כמו כולם. ועד כאן דף קופטט.